כלפי הקהל, שבה אמורים להיות שותפים כל ישראל, גדול, גדול. בה מתחילה הפרשה השנייה שלנו היום, פרשת קדושים. קדושים תהיו, היא בעצם יותר אמירה מסכמת ממצווה ספציפית. כך באמת הרמב״ם מבין בספר המצוות שלא מנע את מצוות קדושים תהיו, כשהוא ראה את קדושים תהיו בסיכום כל מה שנאמר לכם. הוא קדושים מן האריות, תארו בכל מה שאמור עוד קודם לכם, במאכלות אסורות, בנגעים, בצרה, בכל מה שמביא אליה. הם הגיעו למצב כזה של קדושים תהיו. הגדרת הקדושה נמצאת יותר מבכל מקום בפרשה שלנו. נקרא קודם את הפסוקים הראשונים של הפרשה, ונקרא את הפסוקים החותמים את הפרשה. נדבר אדוני אל משה לאמור, לדבר עם כל עבד בני ישראל, אחר עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקים. וכן, רק הקדושה המתחייבת לנו, היא כי קדוש אני. כפי שכבר פגשנו בתורה יותר מפעם, בפעמים אחרות, עוד מעט נעמוד את זה, חיו להיות קדוש, כי אתם מחויבים להתלמות ליוצרכם. נראה את הורנו המופיע פה, מצד שמאל, נראה רק את תחילתו ואת סופו, ודרך כל אדם ישראל ומובן קדושים, שעה שכינתו בישראל התחשה לגלי עולם, כמו שהייתה הכוונה באומרו בפרשת יתרו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואומרו כי אני השם המעלה את הכל להיות לבן אלוהים כבן קדושים, הרי שהוא קבע את המגמה הגדולה, ישרה שכינתו. ואיך הוא ישרה שכינתו? המאכלות, כל הפרק של מאכלות העשרות בפרשת שמינית. והקרע בטומאת הניסה, והנגעים הנמשכים בהם, ומטומאת הזבה. אמרו מכל מקום אתם מפני השם שלנו. ומחברת השקים ורוח הטומאה ומטומאת האריות וכו' וכו'. אמר עתה שהכוונה בכל עתר האחרות היא שיהיו קדושים. למה? קדוש אני. נמשיך הספורנו וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר. כמו שהייתה הכוונה על הנקודה הבסיסית בבריאת האדם. מעניין שתוך כדי הפסוקים שאמרו מציטט, הוא דיבר גם על דברים רגילים. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, וייתן קדושים. אבל בעצם, כי קדוש אני, השם אלוקיכם, כסיבה לתביעה להיות קדושים, הוא סיבה לתביעה אוניברסלית, לא רק לתביעה מאיתנו כיהודים. כל אדם באשר הוא אדם, צריך לשאוף להידמות ליוצרו ככל האפשר. וכמה שיותר הוא ידמה ליוצרו, הוא יהיה יותר טהור, יותר רוחני, יותר ממצה את הצד הפנימי שלו. פחות מושפע מדברים חיצוניים שלא מאפשרים לו לבדוק הוא. וזה כדי שיהיו יוצרם כפי האפשר, כמו שהייתה הכוונה בכלל מבחינת האדם, כי אומרו נעשה אדם בצלמים. וזה באר עתה ואומרו כי קדוש אני, השם אלוקיכם. ראוי שתדמו אליי כפי האפשר בעיון ובמעשה. מפעילה פרשת קדושים. בלוח הראשון שבין שני הלוחות של עשרת הדיברות, שכל הכוונה בהם היא לחיי עולם בלבד, כמו שבין אם באמת נמשיך בפסוקים שקראנו מצד ימין,
נראה שכל הלוח הראשון בעשרת הדיברות מופיע בהם. איש אמו ואביו תיראו ומקביל את הלב את הלב את שבתותיי תשמורו ומקביל את הלב את יום השבת. אל תיתנו אל האלילים, אנוכי ולא יהיה, אלוהי מפריחה לא תעבו. ומי שימשיך נראה שנכנס בפרשת קדושים, המוסדה מאוד במצוות, מופיעים כל עשרת הדיברות וחז"ל מרבים לדבר אותו. ההערה הזאת של הספורמה היא בסיסית וקראתי אותו פשוט מפני שצריך להביא אותו בפסוקו של מקרא. בעצם התניעה קדושים תהיו עם קטן בימי אדם. והשאיפה הזו אמורה צריכה לכאורה להקיף את כל האנושות. ואמרנו שממשיכים את נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, ממשיכים גם את השאיפה של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא דובר כאן בשום מקום על הייחודיות שלנו באיזושהי קדושה מיוחדת. כך פותחת הפרשה. אם כן, קדושים תהיו מי אתם כל חל אדם ישראל, אל כל אדם בני ישראל, קדושים תהיו מדוע? מפני שאדם צריך להידמות ליוסף. הפסוק החותם את הפרשה, זה הפסוק הפותח בפרשה. הפסוק לפני האחרון בפרשה, לפי המיד אחרי הספור, הוא מעניין מאוד. והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם. זאת חזרה על אותו דבר. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה נאמר פה בסוף? ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי בני קדושה מיוחדת, מובדלת, שונה מן העמים. או שנאמר פה משהו לגמרי אחר. הם צריכים להיות קדושים כי קדוש אני השם, ולכאורה דווקא בזה אנחנו אמורים להתבטא כבני אדם, כי כל בני האדם צריכים לשאול. זו דרישה לכאורה מאוד אוניברסלית, מאוד לא לאומית. הנה פה היא הופכת להיות מאוד מאוד לאומית. קוצר מקום לא מובנים הפסוקים, אבל אני אומר אותם על פה. בסוף פרשת מעבלות אסורות בפרק י' א' בפרקנו, הדבר מופיע בצורה הרבה יותר גדולה. כתוב שם שלא לשקט את נפשותינו בפרק י' א' בפסוק מ' ג'. אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר את השורת, ולא תתמרו בהם ונקניתם בם. שם ברור שמדובר בדינים ששייכים רק לעם ישראל, דיני מאכלות אסור. ואז מופיע הכלל הבא, ונתים למקפילות. למה? כי אני השם אלוקיכם. והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. שוב, כללי. תדמו להיות לכם, אני קדוש, אתם צריכים להיות קדושים. ולא תתמצו את נפשותיכם בכל אשר תרומת על הארץ. למה? כבר אמרת, כי קדוש אני, לא יש עוד סיבה. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. זה מסורבלים, לא מובנים, מה הוא רוצה? הרי והייתם קדושים כי קדוש אני שייך לכל האדם עלי אדמות, גם אם הוא לא יצא מארץ מצרים כדי להיות. למה זה דבר ששייך לכל עדת בני ישראל דווקא? ומה אנחנו מתבטאים כקדושים דווקא, ובזה בא לידי ביטוי הבדלתנו מן האומות? אנחנו מובדלים מן האומות בזה שאנחנו קדושים. אבל הרי המצווה להיות קדושים מפני נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, שאיפה לכל העולם. האם כשנצליח להוביל כבר את כל העולם אל השאיפה שלנו ולהיות האור הנכון לגויים ונוביל את העולם כולו שביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נפסיק להיות מיוחדים? אנחנו יודעים שלא, אנחנו נמשיך להיות. נשמע שיש כנראה קדושה שהיא מיוחדת בנו. יש קדושה שבה אנחנו כבני אדם קדושים. נגדיר את הדבר בצורה לימודית יותר. ישנם בנו שתי בחינות שאנחנו מחויבים בקדושה. האחת מפני שאנחנו בני אדם. השנייה מפני שאנחנו מובדלים. צריך להבין מה זאת ומה זאת. ראשי אגב הרגיש מיד את הבעיה של הפסוק שחותם את הפרשה. ראשי מתחת הפסוק לא מעניין כאן לדרכו של רשי לברר, רשי פשוטו של מקרא. בכל זאת הוא נתרח כאן לברשה בכלל. ואפיל אתכם מן העמים להיות לי, אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. נו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. הפירוש הזה, מה זה ואפיל אתכם מן העמים להיות לי, לא שאתם תהיו מיוחדים לי בצורת קדושה אחרת. אלא אתם בפועל מכירים את המציאות. ואתם מכירים שמעשה ארץ כנען ומעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, נראה כך וכך. אתם צריכים לדעת אם אתם רוצים להיות מופרשים, מוגנים על ידי, אשמור עליכם אם תשמרו על התורה. זה ואפיל אתכם. לפי זה ואפיל אתכם מן העמים, לא בקדושה מסוימת. אבל זאת הצלחה. אם תהיו קדושים, כמו שאני דורש מכל מיני, אבל מכם באופן מיוחד כעם ישראל, לשמור עליכם. זה פירוש על. רש"י הרגיש שזה לא מספיק. אחרת הוא היה מספק פה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, פירוש אחר. נראה לי שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר. אי אפשי ללבוש כלאיים. אלא יאמר אפשי, אפשי פירושו, אני רופא. לא יאמר אדם, אני לא לובש כלאיים האסורים עליי, מפני שאי אפשי. אפשי. ומה אעשה ואבי שבשמיים גבר עליי? מניין אני אומר את זה לבי אלעזר בן עזריה? הוא לומר ואבדיל אתכם עם העמים להיות לי. הוא שחר לגמרי. לי? שתהה הבדלתכם מהם לשמי. פורש מן האווירה ומקבל עליו כל מלכות שלנו. לטוב את שני הפירושים של רש"י, רש"י בפירוש השני גילה לנו דבר אחר לגמרי מהפירוש השני. ראשית מבחינה טכנית, המילה לי, שהתפרשה בפירוש הראשון, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, לי, זאת אומרת, הרמה השייכותית, אני אשמור עליכם אם תשמרו על קדושתכם, מתפרשת בפירוש השני בצורה אחרת וגם. חובת הקדושה שלכם, בשונה מחובת הקדושה של כל בני האדם, שאתם מצווים בקדושה כזאת, שבה אתם עושים רק מפני שאביכם שבשמיים גזר עליכם. ישנם דברים שאין אתם עושים אלא מפני הגזירה. ומאידך, רשאים, אגב לא רק רשאים, עוד מעט נראה שאפילו מחויבים, להתחזות לדברים מהם, לרצות אותם. ולא תיזהרו מהם אלא מפני שאבי שבשמיים גזר. הרעיון הזה של רבי אלעזר בן עזריה מדייק הבנה. איך שלא יהיה, לא ברעיון הזה של מה, לא יאמר אדם אי אפשי בחזיר, אי אפשי בכנעיים, אלא אפשי ואפשי ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. לא ברעיון הזה מתייחדת הקדושה שלנו, מתייחדת ההבדלה שלנו. אז לא ברעיון הזה אנחנו מיוחדים מכל העמים. זה שאנחנו אומרים שאנחנו עושים רק מפני שאבינו שבשמיים גזר עליי. כיצד בזה בא לידי ביטוי הייחוד המיוחד שלנו? אנחנו ניכנס עוד רגע לרמב״ם, 8 פרקים לרמב״ם. המברר את דברי רבי אלעזר בן עזריה האלו שעכשיו עסקנו בהם. נדמה לי שהוא נוגע כאן בנקודה מאוד גדולה. אבל נראה כבר משהו ממנו על פי מקור הלכתי שאני רוצה שנראה אותו בתחתית העמוד משמאל. דברי רבי אלעזר בן עזריה האלו, לעניות דעתי, משוקעים בעולמה של הלכה עכשיו, היא תשובה שמובאת כאן למטה. תשובה על שאלה שפעם נגענו בה בהקשר אחר לגמרי. מדוע לא מברכים לברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות שבין אדם לחברו? שאלה שנשאלה לכל הראשונים. כשמניקים נר של שבת, מברכים אשר קידשנו במצוותיו. גם כשנותנים ידיים, וגם כשמניקים נר של חנוכה, וגם כשעושים מצוות שבין אדם למקום. לא מצאנו שמברכים כאשר יושבים באוטובוס ורוצים לקום מפני שיבה. למרות שבפרשת השבוע שלנו, מלמד שזו ודאי נתפס כסמין התורה. בכל זאת, לא מצאנו אף פעם מישהו שאומר שצריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקום מפני שיבה, או להדר זקן, או לכבד אב ואם, או כל המצוות האחרות. שאלה שרבים רבים רבים שאלו. תענו בזה תשובות רבות, הזמן קצר מפני להתאמץ. אני רוצה לתשובה אחת שעל פניה נראית מהפכנית, נדמה לי שהיא יכולה לשאוב את מקורה מדברי רבי אלעזר בן עזריה שהרגע דיברנו. ולפני שנקרא אותה, רק נשים לב למה אומר רבי אלעזר בן עזר. שמדבר על מה שבו אנחנו מובדלים מן העמים. ומדבר על אותן המצוות שאותן חייב האדם לעשות רק מפני שאביו שבשמיים גזר עליו. החובה להיות קדוש כי השם קדוש היא חובה מוסרית הגיונית לחלוטין. כל הפילוסופים עסקו בחובה הזאת, גם בלי להיות קשורים ובאפיל אתכם מן העמים להיות. ועוד מעט נגיע אליהם. ישנה חובה מוסרית בסיסית של האדם לשאוף לרוח, לשאוף לאמת, לשאוף למה שנוהגים לקרוא בשפה מאוד לא מחייבת, המוסר האלוקי. כל מיני שמות כאלה או אחרים. אצלנו יש פתאום מגמה חינוכית אחרת, שלגבינו כמה שאנחנו נאמנים לתורה ולמצוות נראית לנו מן הסתם קשה מאוד כשקצת חושבים עליה. מגמה חינוכית מאוד משונה. אל תחנך את ילדך שלא ירצה ללבוש כלאיים. נאמר עכשיו משפט מוזר. חנך אותו שירצה ללבוש כלאיים. אלא שירצה לעשות את בירת אביו שבשמיים ויתמודד בין שני הרצונות ויכריע על פי גדרת אביו שבשמיים. חינוך מאוד מעניין. כן שואף לחנך את האדם, אל תרצה לגנוב. אל תרצה לעשוק. אל תרצה לגזול, להרוג. קורא הייתי אמור באותה נשימה להמשיך. אל תרצה לאכול חזיר. לא. אל תרצה לגנוב, אולי זה נכון. עוד מעט ניגע בזה. אבל תרצה כן לאכול חזיר. אלא שאביך שבשמיים גזל. ובזה אומר רב אלעזר בן עזריה, אנחנו מובדלים מנם. וזה ננסה להקציש את כל הדברים עוד מעט, אבל אני רוצה שנראה עד כמה זה בא לידי ביטוי ברמה ההלכתית, הרעיון המשנה הזה. על מה ששאלת, בתשובה של הבנימין זאב, מה של פושטה, עונה הראשונים, אופיה, על מה ששאלת למה אין אנו מברכים על מצוות עשה בקידוש אב ואם. זה הידור כאן בהקשר אחר לגמרי. כאן המקור הגדול של הדברים נדמה לי מהקורות שראינו. ועל כמה מצוות אחרי זה ענה מגיעים. הטעם הוא שאין מברכים אלא על מצוות שאנו מקודשים מן האומות, שאין האומות עושים אותם כלל. אבל במצוות שאפילו האומות עושות אותם, לפעמים לא מברכים, לא מברכים, כי בהם אין אנו מקודשים מהם, כי לפעמים עושים אותם כמון, עושים אותם יותר דום איתם, כגון כיבוד אביהם, והידור לזקן וכדומה. אתה יודע מה פירוש אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על? זה לא ריבונו של עולם תודה שצווינו, וריבונו של עולם בזה שצווינו נתקדשנו. נתקדשנו בעברית פירושו נשתננו, נבדלנו, נהיינו אחרים. איך אתה יכול להכיר ריבונו של עולם ברוך אתה השם אלוקינו מעולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לכבד אב ואם? וזה מצווה גם הגוי. לא נכון, זה לא מופיע בשבע מצוות בני נוח. לא התורה ציוותה אותו. השאיפה האנושית הבסיסית של קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם ציוותה אותו. בדיוק כמוך. וזה תבוא לידי ביטוי ההבדלה שלך. מה תבוא לידי ביטוי ההבדלה שלך? לידי ביטוי שאתה תאמר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו בדבר כזה, כלומר נתקדשנו על ידי הציווי ונשתננו, דברים שבהם הגוי לא עושה בכלל. חלוקה מאוד מוזרה. בין סוג מצוות שבהמשך נקרא להם שם המפורסם שהרמב״ם קרא להם שכליות, שהשכל מחייב, סוג מצוות שהן מצוות שמעיות, שמלא היינו שומעים אותם שמע ישראל, שומעים אותם ומתיאב מתיאב עד משה מסיני, לא היינו יודעים שצריכים לעשות כמו נטילת ידיים בפרה אדומה ונר שבת. ומה מבדיל אותנו מן העמים? סוג המצוות הזה. חידוש שצריך לנסות להיכנס. ומה מתבטא אתה בחרתנו? המצווה של נטילת ידיים. במצווה של בן אדם הנכון. זה סוג מצוות מסוים. וזה שאנחנו עושים כי אבינו שבשמיים דבר. ואז באמת יש לנו שתי דרישות ושתי קדושות. האחת, כמו שראינו מאוד מוגדר בפרשת שמיני, האחת, קדושים תהיו כי אני השם כי קדוש אני. השנייה, לא תתמאו כי אני השם המעלה אתכם מארץ רעים ויהייתם קדושים. זה מיוחד דווקא לכם. זה אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. תראה את הדברים הרמב״ם. אני רוצה להיכנס אליו. אני מספיק מן הסתם את כל המקור שלפנינו. אבל הדברים שלפנינו נמצאים בחלק השישי של הרמב״ם. שמונה פרקים, ההקדמה למסכת אבות, בפירוש המשניות ברמב״ם. ובפרק השישי הזה, אני חושב שכדאי לראות אותו מפני שבו הרמב״ם מתגלה בשיאו, כפילוסוף, בשיאו, מתקן לדבר שהוא מעל, 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 מעל כל הפילוסוף. ואליו נגיע בהמשך. אמרו הפילוסוף, שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם, והוא מתאבה אל הפעולות הרעות ונחשף עליהן, ויכבוש את יצרו. אנחנו מכירים את הביטוי יכבוש את יצרו, איזה הוא גיבור הכובש את דיבו. זה המושל בנפשו. הוא יבור. הוא צריך למשול בנפש. לא כל הנתינים שרים למרותו של המושל. מקבלים את מרותו, כי אלף ואחת סיבות מחייבות לקבל את מרותו. אולי כי הם מפחדים ממנו. אולי מפני שנכון לקבל את מרותו. אבל לא תמיד הם מזדהים עם המושל. כך, המושל בנפשו לגבי פעולותיו וחייו. הוא עושה את כל המעשים הטובים, אבל יצרו עדיין לא שלם. הוא אמור להיות גיבור ולכבוש את יפו. אמרו להיות גיבור ולכבוש את יפו, כשהוא יגיע להיות גיבור גדול, אז היצר יפסיק לרצות את זה. יגיד לנו הרמב״ם לא. ויחלוק עליו בפעולותיו על מה שיעירהו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו. הוא מצד תכונת נפשו, זה האופי של המושל בנפשו. הוא רוצה באמת לעשות משהו שהוא לא נכון, שהוא לא טוב. הוא מושל בנפשו ועושה את מה שהממשלה הזאת מקווה עליו על נפשו. יעשה הטובות, עושה את מה שנכון, אבל הוא מצטער בעשייתם, ונזלוק. יש לו פנימית כזו מלחמה פנימית. הרמב״ם יגיד בהמשך, זהו האיש האידיאלי של חז"ל, הכובש את יפו, לפום צערה אגב, שמצטער ומנצח, מצטער ומנצח. אפשי ואפשי, ובא איזה אבי שבשמיים גבר. אבל החסיד, הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתאירהו תאוותו ותכונתו. רק הפילוסופים מיד נראה שהוא הרבה יותר גדול. הוא לא רק מושל בנפש. הוא חסיד. זהו החסד הגדול. הוא עושה מפני שהוא רוצה לעשות. הוא עושה את הטוב מפני שהוא נמשך אל הטוב. ויעשה הטובות. והוא מתאבה ונחשף אליהם, אל הטובות. שם בנפשו מתאבה ונחשף אל הרעות. הוא עושה הטובות. הוא בהסכמה מן הפילוסופים, אומר הרמב״ם, שחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים הוא מעלתו למטה ממנו בהכרח. שהוא מתאבה אל הפועל הרע. אלה הפילוסופים. הזמן קצר, זה ציטוט מילה במילה, תרגום מאתיקה של אריסטו. אריסטו משבח את חסיד ודוחה את המושל בנפשו, וזה ממש מילה במילה מאריסטו, וכשהרמב"ם מדבר כאן על הפילוסופים, הוא מתכוון את זה. אשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, הנה הרמב"ם קלאסי, הביא את הפילוסוף הגדול, ועכשיו את דברי חכמים בזה העניין. נמצא להם שהמתאבה לעבירות ונחשף עליהם זה ביטוי מחריג. נחשף לעבירות. מתאבה ונחשף לעבירות. הוא יותר חשוב ויותר שלם. לא כמו הגישה השקטית שאנחנו בדרך כלל רגילים אליה. אין דבר, הוא עוד ילד, הוא עוד אוהב כלאיים. הוא יגדל, הוא יתחיל לשנוא את הכבוד. תקפו. עד רבה יגיד עליו. ככל שהוא יגדל וירצה יותר לעשות מה שאביו שבשמיים גזר, הוא יגדל וירצה יותר את החזיר. זה ילך יחד באותה גדילה. יד ירד. כאשר חקרנו דבר חכמים וזה העניין עם זמן שהמתאבה לעבירות ונחשף עליהם, הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה עליהם ולא יצטער מעל החתן. אשר הוא שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, יהיה תשוקתו לאווירות ויצערו בהנחתן יותר גדול. איך בוחנים גדולה של אדם, יש לו יותר דיידה. מצליח להתגבר על התאווה שלו. בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים לעשות. ולא דיין, סליחה, והביאו בזה הדברים ואמרו, והנה הפשט של הרמב״ם במשפט ידוע, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לא רק כיבוש יצרו, אלא גם יצרו. כמו גדול, הוא שבת. ולא דיין זה, עד שאמרו ששר המושל בנפשו גדול לפירות תערות, במושלו בנפשו, זה צער. זה צער פנימי, זאת מלחמה פנימית, זאת מלחמה פנימית מוצמדת. הוא מצטער, אבל איך אמרו הפילוסופים? הוא מצטער ונבדוק. איך אמרו חכמינו? הוא מצטער, הוא מסתכל. כמו שהוא מצטער יותר, נכון, צודק. ואמרו לתום צערה אדרה, חמוד כמו גודל הצער, צער הצער. ויותר מזה, זה דיוק שרק הרמב"ם יכול לומר. מי שעד עכשיו עוד לא ראה את המילים בפי ההקטנה שלהם, אומר הרמב"ם עכשיו פשוט. ויותר מזה, שהם ציוו להיות האדם מתהווה לאוויר. לא נכון לבטל מצווה. יש ציווי להיות מתהווה לאוויר. אבל זה רק חצי ציווי. הבהירו מלומר שאני בטבעי לא אתהווה לזאת האווירה. שאיפה שבטבעך לא תתהווה לזאת האווירה, היא שאיפה להיות לא נורמלי. אבל בטבעך צריך להמשיך להתהוות האווירה. אף על פי שלא עשרה התורה. הוא אמרם רבן שמעון בן גם אבא כשלא עשרה התורה, זאת אומרת, גם אלמלא הייתה אוסרת התורה את הערווה, אני כבר הגעתי למצב שבו אני סולד מזה. זה לא בריאה. יותר מזה, והוא אמרם, סליחה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אני חושב של הרמב"ם זה לא רבי אלעזר בן עזריה, לרבן שמעון בן גמליאל, לא חשוב עכשיו, יודעים לראות, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב. אי אפשי למצוא שעפנט, אי אפשי לבוא על הערבה, ואינני רוצה, אלא אפשי. האזה אבי שבשמיים דבר עליי. עכשיו, אחרי שראינו את הרמב״ם החדאי, זה בפילוסוף, ביסטי, הרמב״ם מדבר בהערצתו ביסטו, מול חברי רבן שמעון בן גמליאל, אתה הרמב״ם כאן אומר שמישהו היה כותב אותו היום, אחת הייתה מירו. לפי המובן מפשטי שני המאמרים, בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. אתה הרמב״ם סתירה, אחת זה סתירה, סתירה בין אריסטו למסכת הכל. באריסטו באתיקה למדנו ש... דין מפורש, שיחסית גדול יותר מן המושל. שמעון בן גמליאל למדנו שהמושל בנפשו גדול יותר. אתה ליישב. בגלל המחשבה הם סותרים. ואין העניין כן, הם לא סותרים. אבל שניהם אמת. ואין מחלוקת ביניהם כלל. אין מחלוקת. כל מתיישב. והוא. שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאבה עליהם יותר חשוב מן המתאבה עליהם ולרכוש את יתרו מהם, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם, שהם רעות, משמרוגמים, ביבה, פעילה, הונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולגזות אב ואם וכיוצא באלו. הן המצוות שאמרו עליהם החכמים בכל המדרכה, שאילו לא נכתבו, ראויות היו להיכתב. כי יקראו אותן קצת מחכמינו האחרונים אשר קראו כל ימים לא להיכתב, מצוות שכליות. אין ספק שהנפש אשר תרחוק לדבר מהם הוא משתפק אחד. אין מה, אין מצוות תכנית, כלומר לאווירה תכנית, לגנוב, לגזור, להונות. היא חסרה, ושהרפש החשובה לא תתאבה לאחר מאלו הרעות אחד, ולא תתחייר להימנעה מהם. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהקודש של יתרו מהם הוא יותר חשוב, וגמולו יותר גדול, הם התורות השמריות. גם פה הוא מצטט את רס"ג בהגדרה, אחד אדום. וזה אמת, כי מלא התורה לא היו רעות כלל, שעתם. מפני זה אמרו שצריך האדם שימיח נפשו אוהבת אותם, לא יהיה לו מונע מהם רק התורה. יד נגיע למשפט הזה בדרך. על חוכמתם עליהם השלום. מה שהמשיך. שהם לא אמרו על יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה אצל אבי שבשמיים ובעל עליי. אלא הביאו דברים שיריים כולם. בשר וחלב, לבישת שעמל, עריות. אילו המצוות וכיוצא בהם הם אשר העם אשר יתרבה. אם, בזכות השבשות, כמה קל הכלל של רבי אלעזר בן עזריה, של רבן שמעון בן גמליאל, אישי ומה יעשה אבי שבשמיים. כאן אומר משפט שנראה לא קשור, אני בואו לקרוא. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם שחקק אין לך רשות להרהר. בי כוכבים משיבים עליהם. נתן מקטרק בהם. כגון פרה אדומה, חיים המשתלח. כאשר תרגו אותם העברונים, לא תתראו מכל. תתאר לך מכל משאר. אין לו מן העברות יהיה מי שלא ישתתק עליהם. זה פשוט מן המשתתק עליהם, הוא חודש לא רואו. אין לו מן יהיה העניין אליהם. זה חידוש נפלא. להעמיד שני המאמרים, ולשמה מורה על המצב מה שבאמת. הפיתוס של הפרק, שאפשר ליישב את שני המאמרים. אני מבקש לקרוא, באותו הפרק שבו הרמב״ם נתן את הקרדיט הגדול ביותר למאמרי הפילוסופים, באותו הפרק הרמב״ם גם זכה לחלוטין. עולמם של בני המצוות השמפיות. אין סתירה. אריסטו דיבר על המצוות השכליות, ובהם גם חז"ל מסכימים. חז"ל הסכימו בזה לגבי המצוות שאלמלא הן כתובות היו ראויות לכתב. ושלנו יש גם מצוות שמפיות. אם לפילוסופים גם כן יש מקבילה למצוות שמפיות? והאדם השלם הוא זה שיש לו את המציאות של אריסטו, של החסיד השלם של הפילוסוף, הוא זה שיש לו את שני הדברים יחד, אבל הוא חי את חייו במלחמה פנימית, שמה שמכריע בה זה אבי שבשמיים דבר. המאמרים יושבו בייחודנו מן העמים נתבטא. נדמה לי, והדברים מובאים במקור הבא שעוד מעט נראה אותו, ואין לי ספק בזה מתוך פשוטם של דברים ברמב״ם. הרמב״ם מצטט בתורה ללא כל קשר לדברי חז"ל המפורסמים: חוקים חקקתי, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי לערער על זה. דברי חז"ל האלו מובאים על פרה אדומה, תחילת פרשת חוקה. שם הובא הסיפור שבא הנוכרי אל רבן יוחנן בן זכאי, אשר מביא במילה בתחילת הפרשה. והתחיל לשאול אותו תשומת הריב את כל הדבר הזה שנקרא פרה אדומה. רבן יוחנן בן זכאי נתן לו תשובה לא טובה. מאוד יפה. אתם גם עושים סממנים מסוימים, שדווקא הדבר שבעצם יש בו את הגורם השלילי, במינון מסוים, הוא הדבר שיבריא. כך גם בפרה אדומה. הכהן אמנם העוסק בזה מתאמה, אבל זה הדבר שיתהר. נתן לו הסבר מאוד יפה, מאוד מעניין. הנוכלי שמע את זה מרבן יוחנן בן זכאי ויצא מבסוט. אמרו לו תלמידיו לרבן יוחנן בן זכאי את המשפט הבא: רבי, בכך פתרת לנוח. ומה אתה פותרים? הוא יצא מבסוט. אבל הרי אנחנו יודעים שזו לא התשובה. אמר, לכם אני אומר, מוכה חקקתי, זהירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריו. בדרך כלל אנחנו מבינים, ואני מודה שכך אני הבנתי עד שראיתי את הדברים ברמב"ם. בדרך כלל אנחנו מבינים. לכם אני אומר, אל תשאלו שאלה. יש מצוות שהן חוקים. למה נתת לו טעם? אתה מבין את זה עם איזשהו טעם, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה חוקים. נדמה לי שאפשר להבין את זה הרבה יותר. רבי, בכך פתרת לנוכרי, זה לא בא להוריד מערכו של הנוכרי חלילה. מה פירוש ואי אתה רשאי להרהר? אי אתה רשאי להרהר במה? אי אתה רשאי להרהר על האם לעשות את זה או לא? לפני שמה שהרמב"ם מתכוון להסביר בפשט המשפט הזה הוא כך. הוא ככה קקתי, ואירה גזלת, ואי אתם רשאים להרהר אחרי הטעם של החוקה והגזירה. כי ככל שתבינו אותה יותר, תהיו קדושים פחות. כי ככל שתעשו אותה יותר מפני שאבינו שבשמיים גזר עלינו, ורק מפני כך, כך נהיה מובדלים וקדושים יותר. הנוכרי שבא אליי ושאל אותי מה הטעם, הוא מעולם לא הצטבע בקדושה הזאת של ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי לשמי. הוא הצטבע במצווה של קדושים תהיו כי קדוש אני, לכן הוא לא הצטבע בפרה אדומה. אלא שכלו חייב אותו בצורך להידמות ליוצרו. ובזה אני רוצה לפתח את זה. אלא מה, הוא עומד כאן ונראים לו הדברים מוזרים? ואני אומר לו, למה אפשר להסביר את זה? אבל ממכם אני מבקש, אל תבינו חלילה את הטעם הזה, מפני שככל שנבין יותר את הטעם, נקטין יותר את הקודש. נעשה את הדברים מפני שאנחנו מבינים אותם, ולא מפני שאבינו שבשמיים גזר. השאיפה החינוכית שלי היא לא לחנך שהוא לא יאהב ערווה. כי הפירוש של החינוך הזה הוא להפוך אותו ללא טבעי, ללא נורמלי. השאיפה שלי היא לחנך אותו להישאר טבעי ונורמלי. להצליח לחיות בשני עולמות. בעולם השכלי מוסרי, בצורה הראשונה של הפסיד, אין לך אדם שיכול רגע אחד להשתחרר מהתענוג שבמלחמת היום. אם הוא לא יהיה זכאי להילחם ביצרו ולכבוש אותו, הוא איבד את כל התענוג שלו. ומה אתם הובדלתם? לזה שאתם מחויבים להמשיך להילחם. הגעת למדרגה שאתה כבר לא סובל חזיר? תשתדל להתקדם, לאהוב את החזיר, ולא לאכול אותו כי הקדוש ברוך הוא בזה. אז תגיע למדרגה הזאת. לכם אני אומר, אומר רבן יוחנן בן זכאי, אל תקשיבו למה שאמרתי לו. כי זה יפריע לכם בעבודת השם. כשם שאנחנו מצווים באהבתו של האל, אנחנו צריכים לבחור שיהודנו הוא בזה שאנחנו בעלי כוח שמיעה של יראת. אני ירא מפניו. גם במצוות החברתיות, כמעט כולן מסתיימות בפרשה שלנו אותו דבר. פני שיבה תקום, והדרת פני זקן. מה היה טבעי יותר מלסיים? כי זה כל כך ברור, כי זה כל כך מובן, כי כך ייבצר עולם מתוקן ויפה וכו' וכו' ועוד כל מיני דברים. איך הסיומת בכל הפסוקים? ויראת מאלוהיך. אני יושב. אבל אני עושה את זה גם אם אני לא ירא. זה בסדר. הכוח לעשות מפני שאני חלק משמיעה של בן מפיאב, 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 עד אבינו שבשמיים שאמר את הדברים בהר סיני לאבותינו. ואני קשור לזה ומחובר לזה ומחויב בזה, מפני שבזה מתבטאת תחושתי. תוש אני השם אלוקיכם, זה במוסר הטבעי. אבל גם לא תתמרו בכל אלה, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. ואבדיל אתכם מן העמים, לא כמו הפירוש הראשון, ואבדיל אתכם מן העמים, כדי שישמור עליכם תהיו קדושים. אלא במה הבדלתי אתכם מן העמים? בזה שיש לכם כוח להיות לי, לשמי, קדושים, עושים רק מפני שגזר. המחרלף, זכר צדיק לברכה, ופירוש מרתק, לא כל כך מוכר, קטן מאוד, מכיל המון 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 עומק על השמונה פרקים לרמב״ם. אומר כמה דברים שמופיעים כאן בפסקה האחרונה, ביניהם את מה שלמדנו עכשיו לרמב״ם. ולמה שתמוע ביותר, אומר את זה תוך כדי קריאת הפרק השישי, אם כן, אין במצוות השמיעיות כלל משום חינוך. איפה החינוך? היה צריך להיות חינוך שלאט לאט אדם באמת יסלוד גם מן החזיר והשעטנז והכלאיים. ועד רבה, צריך שיניח נפשו אוהבת אותה. ככה יוצא מהרמב"ם, משונה. וקל וחומר שאין למצוא שום טעם והסברה בהם. וצריכים שהם יישארו כל הזמן בסוג חוקים. אז הוא אומר את מה שראינו ברמב"ם. והרמב"ם הביא דברי חז"ל חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות לערער בהם. וכנראה שהרמב"ם מפרש במאמר זה, לא כמו שרגילים מפרש, חוקים חקקתי ואין לך רשות להרהר, כלומר להקל או לזלזל. אלא לדעתו, הפירוש שלו להרהר בחוקים שלא למצוא בהם טעמים, שלא יהיו יוצאים מכלל חוקים, ולא יפיגו בזה את רוממות ערכם. וזה באמת פירוש נפלא. הוא הופך להיות נפלא שבעתיים, שמי הוא האומר אותו? הרמב״ם. יש טעמי המצוות הכי גדול. והרב חרלף בעצמו שואל, למקשה שהרי הרמב״ם עצמו בחלק שלישי מטיפו המורה, מחפש אחרי טעמי המצוות, גם באלו שמזכיר כאן? אבל אז הוא מסביר הרב חרלף. ואומנם החוקה, שהיא נשארת במידתה החוקית, פועלת בכל תפקידה הראוי. והיא מצד המציאות אי אפשר שתהא נפשו אוהבת אותנו. אבל כשמתרוממים מעל המציאות ומכלילים עצמם בעצם קדושתה של החוקה, אז הנם נכנסים ונקבעים באותו הצביון הפלאי שלמעלה מן המציאות. מיד נסביר. והכל שם מותאם, כולו חוקי, כולו תומי. וכל זה מגיעים דווקא על ידי ההכרה בקיום השמעיות. מצד כך גדל אבי שבשמים. כך מברר הקדוש ברוך הוא למשה. רצוננו, אומר העם, לראות את מלכנו ולקבל ישר את הדברים מן השמיים. אבל לא. בעבור ישמע העם בדברי עמה. וגם בך יאמינו לעולם. דבר אתה עמנו ונשמע. וכך הופך העם הזה לעם עם כוח השמעיות. ובכוח השמעיות שלו הוא מובדל מן האומה. ובכוח השמעיות הזאת, שבה הוא הופך להיות מחובר כל הזמן לא מצד עצמו, אלא הוא כל הזמן כפוף לאיזושהי מציאות גדולה, לחוקה גדולה, שהוא חלק ממנה. והוא קשור אליה. והוא קשור אליה כמו שאבי ואבי אבי וכולם היו קשורים לאותה החוקה. כל עוד הוא כפוף לתוך זה, וזה הוא מובדל מן העם. נקודה בסיסית מאוד, שסוגרת ופותחת את הפרשה שמלמדת את מציאות הקדושה בישראל. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אבל קדושים תהיו ובזה תהיו מובדלים לי, כי אני גזרתי עליכם. פרשה שפותחת בחובת הקדושה האוניברסלית, ההגיונית, בן אדמית, מצד הנעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וסוגרת בחובת הקדושה המיוחדת שלנו, מצד היותנו חלק מהיסטוריה, מצד היותנו חלק מנצח, מצד היותנו עם מאמין, שעושה מצד שאביו שבשמיים גבר. זו תפיסה שהרבה מאוד פעמים אנחנו עוזבים אותה, ונדמה לי שעל ידה אנחנו מאבדים דבר גדול, על ידי העיבוד של זה. אין לך יותר מהרמב״ם בפרק השישי המברר את ההשלמה בין אריסטו לחז"ל. מי שגילה שמעל כל הפילוסופיות נמצאת המדרגה הגדולה ביותר שנקראת התמימות. הכוח להיות תמים. המצווה להיות תמים עם השם אלוקיך. לעשות כי אבי שבשמיים גזר עליי. נמצאת מעל הרבה הרבה כמתחווי קשת, מעל כל היכולות להבין. ההבנה שאני לא מבין, ואני חלק ממערכת אדירה שעושה מפני שאבא שבשמיים גדול. הוא מבינה את זה לא רק בשאלות פילוסופיות, או לפעמים גם בשאלות קיומיות קשות. לא רק בשעות קשות או שעות קלות, אלא מתרגלת לזה יום יום. וכל יום עוד דומד אדם ומתחנך, חייב אדם לברך מאה ברכות ביום, כמה מהן פותחות באשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ומתרגל שאני מתקדש על ידי זה שאני מצווה, ובזה שאני מצווה ועושה כמו שאבי שבשמיים גזר עליי, בזה עצמו אני מתקדש. זה גלגל שהולך וממשיך, הולך וממשיך. נדמה לי שהרבה מאוד אנחנו עסוקים בהחדרה ובהבהרה ובחינוך לפילוסופיה של תורה, להבנה את התורה, להחדרה של הבנה ועוד הבנה ועוד הבנה. אולי פחות מדי אנחנו עסוקים בהחדרת התמימות, בהחדרת היראה סתם, הצורך להיות תמים, הצורך הפשוט שהוא כל כך קשה בעולם כל כך לא תמים, כל כך לא נאיבי, הצורך הגדול הזה בלהיות שומע ומתקדש במצווה השיעית, ובזה מובדל מנעמי. כי באמת כשמסתכלים לא רק מסביבנו אלא בעולם, אריסטו לימד אותנו מוסר לא פחות גדול. העולם החיצון הרבה מאוד פעמים עומד ומגרה אותנו מהבחינה המוסרית שלו. פחות זה הקיים מולנו היום, אבל עולם אחר, גבוה, כך וכך מאות אלפי רגל מזה המוכר לנו, עומד הרבה מאוד פעמים מגרה אותנו דווקא בתפיסות היפות, המוסריות, הגדולות שלנו. ובזה בא הרמב״ם ואומר, אדרבה, חובתו של האדם היהודי להתחנך שהוא לא יאבד לא רק את מוסרו הטבעי, אלא גם את חשקיו הטבעיים, את האבותיו הטבעיים. הוא צריך להמשיך להתאבות, כי לא יכול להיות שתפקידה של התורה הוא לעקם את הטבע. לא יכול להיות שתפקידה של התורה הוא התפקיד הנתפס בתפיסה הקתולית להפוך את הטבע ולהיות במציאות הלא נורמלית. אדרבה. אבל כוחו של האדם המאמין שגם כאשר הוא נמצא בשיא ההבנה, בשיא העמקה, הוא לא מפסיק לכבוש את זה. מהי הפשט של איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? חייב להיות כמו שכל הדברים האחרים במשנה. לא מדברים על מקרה אחד. אנחנו מבינים כיבוש היצר כאיזה מין אקט הרואי שקורה לאדם פעם והוא הצליח. כל שאר הדברים במשנה הם לא כאלה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה לא צריך להיות אקט הרואי. אדם רוצה להיות שמח בחלקו כל הזמן. אם זה יהיה פעם אחת בהיסטוריה, זה לא נחשב עשיר. וכך כל השאר. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אז הרואה את הנולד, תמיד הוא רואה את הנולד. כך הוא חי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, זה לא טקטיקה, פטן. גיבור זה מי שממשיך גם כשהוא כבר יודע הכל ומבין הכל ונמצא במדרגת החסיד השלם. בתענוג של מלחמת היצר ובתענוג של קבלת המרות, אבי שבשמיים גזר. זאת המדרגה של הגיבור, שכל הזמן חי בשאיפה המתמדת להמשיך לקבל את המרות, גם כאשר הוא כאילו כבר לא זקוק. מי לנו גדול יותר שהגיע אל הקדוש ברוך הוא לא מתוך שמיעה, לא כי אבא אמר לו, אלא מפני שנעשו לו שני קהיליותיו כשני רבנים המלמדים תורה. הסתובב 40 שנה ושאל מי הוא בעל הבירה, והפך להיות לאבי האומה שלנו, לאברהם אבינו. והוא ייקרא לעולם ואנחנו ניקרא על שמו זרע אברהם אוהבי. וכל מה שהוא עשה בעולם זה לגלות בחקירה, בהבנה, בשכל, בניפוצם של כל הפסילים וכל המיתוסים האחרים, את הקריאה הגדולה בשם השם אל עולם. וכשהוא יעבור את הכל, ויצליח בכל, ויעלה בכל הניסיונות, ויגיע לקשה שבניסיונות, לעשירי שבניסיונות, ויקבל בסוף את האישור לרדת מן המזבח המחריד הזה, מה יהיה התואר שהוא יקבל בסוף ימיו? אתה ידעתי כי ירא אלוהים את. הצלחת לקבל מרות כי גזרת. עכשיו מתברר שמעל לכל האהבה, ומעל לכל הפילוסוף, ומעל לכל האמונה הכי גדולה, שכל ההיסטוריה של בניך וזרעך עוד ילמדו, על לכל זה, או מתוך כל זה, או כמניע לכל זה, נמצאת היראה. מה אעשה אבי שבשמיים ודבר? הידיעה הזאת, שכשאני נמצא בשיא הרוממות, אני עושה מה שאבי שבשמיים גזר, היא זו שהופכת אותנו למובדלים מרוץ. סיימנו בעקדה ואולי נעמוד בה ונסגור, כי נדמה לי ששם הדבר מתברר נפלא. ונדמה לי שצריך להגיש לזה יותר, אני באמת חושב שהוא הנקודה החסרה, גם בנו, הרבה מאוד פעמים בחינוכנו שלנו. עיסוק המתמיד מאוד, הרי החשוב והחיוני שצריך כל הזמן לעסוק בו. והחדרת אמונה והבנה הרבה מאוד פעמים על חשבון ההחדרה הפשוטה של היראה, של התמימות הזאת. חז"ל שואלים למה נקראת העקידה עקידת יצחק ולא עקידת אברהם. השאלה מופיעה, תשובות רבות, אבל השאלה שצריך לשאול לפני כן היא שאלה לגמרי אחרת. מי ביקש מאברהם לעקוד? למה הוא עוקד? כולם אומרים יצחק. יצחק אמר לו, אבא עקוד אותי. אבל עדיין השאלה הגדולה, אבא עקוד אותי זה מובן, אבל למה נקראת כל הפרשה הזאת על שם מה שמעולם אברהם לא נצטווה? על שם הפרט היחיד שאברהם לא נצטווה בו. התירוץ הידוע, השבלוני, מה שהוא, אבל הנכון והקשה, שברוך השם, זה היה הדבר האחרון שאברהם עשה. לעקוד, לקשור. ולכן זה נקרא על שם הפרט האחרון. אבל אולי זה בא ללמד הרבה יותר. זה לא יכול להיות שזה מספיק. חז"ל אומרים, כפי שהזכרנו, שיצחק אומר לאברהם, אבא, נמצא על המזבח, אברהם הולך לשחוט עם המאכלת. דמות מלאכי השרת זולגים לתוך דמותיו של יצחק. אינו ידי אברהם ואינו ידי יצחק, כמו שהיונתן מתרגם שם. המאכלת ביד, בידו היא, יצחק פונה לאביו כשהוא על המזבח עדיין לא קשור. ואומר לו אחרי כל העלייה הזאת בהר, אחרי כל מה שהם עברו, אחרי כל המרחק מהנערים למטה ומהעולם ומהמציאות, בהר המוריה למעלה, בהר שיקרא השם יראה, השם ייראה. שם בהר למעלה אומר לו יצחק, אבא, יודע אני שהנפש חצופה. אני רוצה לעשות רצון בורי, אבל הנפש חצופה. שמה תזדעזע הנפש, ונמצא סכין זד ממקומו, ונמצא פגם בעולתך, ונמצאת מקריב בעל מום חלילה על המזבח. אבא, עוקבני ידי לרגלי. רעש נורא. השנייה הכי קשה הזאת, וזה מתפקים עכשיו, וגם בסכין. העקדה נקראת על שם העקדה שיצחק ביקש, כי היא באה ללמד את כל מה שפרשת אברהם ויצחק משלם. אין מי שהגיע למדרגה כמו זאת של יצחק יעקוד עכשיו על המזבח. אין מי שהגיע לאהבה ודביקות וייחוד מוחלט באל כמו מי שמגיע עכשיו כאן על המזבח, ואינוי במלאכי השרות, השרת, זלגין אינוי, אינוי לאינוי בי. אין מי שהגיע. וגדולתו של יצחק שבשנייה הגדולה הזאת בחייו, הוא אומר, אבא, יש שולחן ערוך. תקשור אותו. אולי זה יזוז. אבא, אני הגעתי לכל. אבל הנפש חצופה. תכניס אותי למסגרת. למרות שמזמן אני לא זקוק. הפרשה נקראת על שם האקט הזה. כי האקט הזה הוא מה שעושה לי כל הפרשה האדירה הזאת שלא תוכל לעולם להיות מובנת לנו באהבת השם שבה, מה שיכול כן להיות מובן לנו ביכולת של המה אעשה אבי שבשמיים דבר, בהבנה של התמימות, של הקבלה של המרות, ויחד עם המדרגה הכי גדולה של האהבה הגדולה את האל המצבי. והידיעה המשותפת הזאת היא זו שעושה את שתי הקדושות. זו שפתחה את פרשת קדושים וזו שחתמה את פרשת קדושים. הקדושה המשותפת שהופכת את ישראל לקדושים כי הם נתדמים ליוצרם וממלאים את תפקיד האדם הנעשה בצלמו כדמותו. כבני אדם, כקדושים הממלאים את התפקיד שלמענו הם יצאו מארץ מצרים, ומתקדשים כעם, ועושים את מה שהם עושים כמובדלים לשמו של הקדוש ברוך הוא, רק מפני שאבינו שבשמיים דבר. קדושה של האהבה, והקדושה של היראה או של התמימות, מתחברות יחד מתחילתה של הפרשה, והפסוקים החותמים אותה, ומכם לקדושים, כי אני השם אלוקיכם, ואפיל אתכם מהעמים להיות.